החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שלום לכל מאזיננו היקרים, אנחנו נמצאים לפני כניסתו של חג הסוכות, חג שמחתנו, כך חז"ל תיקנו לנו בברכות, בתפילות, ולכבוד החג נאמר כמה פנינים, מאמרים שנאמרו על ידי גדולי ישראל שקשורים לחג ולארבעת המינים, כך שכל אחד יוכל לומר בעזרת השם איזה דבר תורה יפה על שולחנו של החג. כותב בעל התניא, שתי מצוות ישנם שאדם מקיים אותם בכל גופו ונכנס בהם אפילו במנעליו ורגליו, והן מצוות הסוכה ומצוות יישוב ארץ ישראל. הוא אומר, יש רמז לכך בפסוק שכתוב בתהילים פרק עין וב פסוק ג', ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. רמז לכך שבשתי המצוות האלה זה בשלם, ויהי בשלם, עושים את זה בשלמות עם כל הגוף, עם כל הלבוש ואפילו עם הנעליים שלו. והן איזה המצוות אלו? סוכו ומעונתו בציון, מי שמתגורר ומתיישב בארץ הקודש, ארץ ישראל. ומה המעלה בכך שבעצם המצווה מתקיימת בכל גופו ולא בחלק מגופו? אז על כך ראיתי דבר נפלא כהסבר לדברים בספר הדרשות למועדים של הרב הגאון הרב אהרון זכאי. הוא מביא שם דבר נפלא בשם החכ"ל יצחק, שבעצם כידוע ומפורסם שכל מצווה ומצווה היא כנגד רמ"ח איברים. כל מצווה ומצווה, יש לנו רמ"ח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, שהם כנגד איברים של האדם. וכל מצווה ומצווה שאדם עושה, אז הרי הוא מקדש את אותו עבר שהוא מקביל לאותה מצווה. כאשר אנחנו, הרי חז"ל תקנו לנו בנוסח הברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ביאורם של הדברים, שבעצם כל מצווה שאדם עושה היא מקדשת את אותו עבר שהוא מקביל אליה, כי כל מצווה היא קשורה לאחד מעבריו, משסה גידיו ורמח עבריו. ואילו הסוכה, המעלה שלה, שהיא כנגד כל הגוף, היא לא רק כנגד איזה עבר אחד. ומה זה מועיל לאדם? בהיות וקיום המצוות, כמו שחז"ל תקנו לנו בלשון הברכה, שבעצם כשאדם מקיים מצווה, הרי הוא מתקדש, הוא מקדש את עצמו, הוא מרומם את עצמו, הוא מתקרב יותר אל הקדושה, הוא יותר דבק בקדוש ברוך הוא. כל מצווה מקרבת אותו עוד שלב. ואם כן, מה יוצא? שבעצם כל מצווה היא מקדשת עבר אחד. ולעומת זה, יתר האיברים אינם מתקדשים. אדם מניח תפילין, תפילין על ידו ותפילין בראשו, הוא מקדש את היד ואת הראש. אדם לובש טלית, אז הוא מקדש את החלק העליון שלו. אדם מקיים מצוות אכילת מצה או סעודת שבת או כזית בסוכה, הרי הוא מקדש את פיו אולי ואת בית הבליעה, כל המקום של האכילה. אבל יתר הגוף, הרי הוא נשאר בלי להתרומם, בלי להתקדש. ואז מה קורה עם האדם? כאשר האדם יש לו התמודדות פנימית בעבודת השם, בדרך כלל יש את הפיתויים של היצר שאדם צריך להתמודד איתם. כאשר אדם מקיים מצווה באחד האיברים, הרי אותו איבר אמנם מתקדש, אבל שאר האיברים נשארים חולין, נשארים במקומם ובמעמדם, וזה מה שגורם התנגדות בין אותו איבר שהוא מתקדש לבין יתר הגוף שאינו מתקדש. ובכך בעצם מתחוללת מלחמה פנימית, האם להתעורר, להידבק בקדושה או לא. אז הגוף, כל הגוף במכללו, הוא יותר נוטה לתאוות הגופניות של האדם, ומקשה עליו להתרומם, להתעלות. לעומת זה, כאשר האדם מקיים מצוות סוכה, כל גופו מתקדש. אין מלחמה פנימית בין עבר לעבר, בין העבר שמתקדש ליתר הגוף, אלא כל הגוף כולו מתקדש, כולו מתרומם, כולו מתחבר לעבודת השם. ואז מה קורה? יותר בנקה לאדם מרגיש את קדושת המצווה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כל מצווה תפקידה היא לקדש את האדם, מרוממת את האדם, מקרבת את האדם אל בוראו. אבל תמיד יש כנגד אותה קדושה שהוא עושה הרבה יותר שאינו מקודש, שמאפיל, שמפריע, שמונע מהאדם להתרומם. אבל כשאדם זוכה שכל גופו מתקדש, הרי על ידי זה הוא בנקל יותר, מתרומם כולו, מתחבר כולו לבוראו. ולכן הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, זה הפשט, יש מצווה קלה, כמו שהגמרא במסכת עבודה זרה בדף ג' אומרת, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה. למה המצווה היא קלה? היא קלה בעבודת השם, כי אין לה נוגדנים לעומת כל יתר המצוות, שבעצם תמיד יש את החלק שהוא מנוגד, הוא מתמודד איתו, הוא מקשה עליו להתרומם ולהתקדש. וזו המעלה, כמו שאמר בעל התניא, ששתי מצוות שמקדשות את כולו, כולל בגדיו, כולל נעליו, זהו הסוכה ויישוב ארץ ישראל. ולכן באמת אפשר לומר ולהוסיף על כך, שפעם אחת בימי חול המועד מסופר על הגאון מווילנה, שנכנסו אליו רבים לבקר אותו בחג, בסוכה של הגאון, וסמכו איתו בשמחת בית השואבה, ואחרי שקראו את כל המזמורים ואת השירים, שאל הגאון שאלה את כל הנוכחים שם. אמר להם, איכן מצוי הרמז בתורה שאברהם אבינו קיים מצוות סוכה? איפה יש רמז לכך? ניסו כמובן, הופתעו מהשאלה, וכי הרי אברהם אבינו היה עדיין, התורה לא התקבלה, עדיין ישראל לא יצאו ממצרים, עדיין לא היו ענני כבוד, אם כן מניין לנו בכלל שהוא קיים את המצווה על שם העתיד? ממשיך הגאון ואומר להם, מוריי ורבותיי, הרמז לכך, שהרי כתוב אצל אברהם אבינו, בפרשת חיי שרה בפרק כ"ד פסוק א', ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. אז הוא אמר בכל, יש פה רמז שהקדוש ברוך הוא ברך אותו גם במצווה של הסוכה. למה? כי במצוות סוכה נאמרו בפסוקים, התורה כותבת על מצוות הסוכה בפרשת אמור בפרק כ"ג בויקרא פסוק מ"ב, בסוכות תשבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אז הוא אומר שיש פה רמז בראשי תיבות. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, זה פסוק אחד, כל מתחיל בכף. אחר כך הפסוק השני מתחיל, הפסוק הראשון קודם כל מתחיל בסוכות ישבו שבעת ימים, זה ב', ולאחר מכן הכף, כמו שאמרנו, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. ואחר כך הפעם השלישית, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות, למען מתחיל בלמד. ראשי תיבות של שלושת המילים בפסוק שמדברים על מצוות סוכה זה בכל. בסוכות זה בית, כל האזרח כף, למען ידעו זה למד. ואם כן יש מכאן רמז שהקדוש ברוך הוא בירך את אברהם אבינו גם בקיום מצוות סוכה. זה הרמז. חשבתי להוסיף על כך לפי מה שכבר הקדמנו, שבעצם כשכתוב השם ברך את אברהם בכל, זו המצווה היחידה מלבד מצוות ארץ ישראל שמקיימים אותה בכל, בכל גופו, עם נעליו, עם בגדיו, ולכן בכל זה מרמז על המצווה של הסוכה, כי זו המצווה היחידה שמקיימים אותה עם כל הגוף. וזה הרמז הנפלא שאפשר להוסיף על דברי הגאון שאברהם אבינו קיים את מצוות הסוכה. כל כך חביבה מצוות הסוכה שאפילו מסופר על הרוחאי מויזר, שלמרות שבאמת כתוב בחז"ל המצטער פטור מן הסוכה, חולה פטור מן הסוכה, והנה פעם אחת בא איזה אורח לגאון, ואז כמובן הזמין הגאון אותו לארוחת צהריים בביתו. כמובן איפה אוכלים? צריכים לאכול בסוכה. הגאון הרוחאים גרוזנסקי הוא היה חולה באותו זמן, הוא לא היה יושב בסוכה, אבל כיוון שבא לו אורח והאורח הזה נתן לו לשבת בסוכה כדי לכבד אותו בסעודת חג, ואמר לו לאורח, אומר לו אני מצטער, מה לעשות, אתה כמובן שב בסוכה, תסעד בסוכה, אני בגלל שאני מצטער ואני חולה אני פטור, אז אני יושב בבית. וכמובן שאותו חולה, אותו ריח, נענה להזמנת רבה של וילנה, וירד לסוכה וישב לאכול. מתוך המציאות שאין לו ברירה אלא לאכול לבד, כי אחרי הכל הגאון, הגרח, הוא היה חולה, הוא פטור מן הסוכה. והנה לאחר שהוא נוטל את ידיו ויושב להתחיל לסעוד, ואז יורד הרב חיים עוזר, יורד לסוכה והוא מתיישב איתו. שאל אותו אותו אורח נפלא, כבוד הרב, מדוע ירדת? הרי אתה חולה, אתה מצונן, אתה פטור מן הסוכה, מצטער מן הסוכה, הרי פטור, אז מדוע אתה יורד לסוכה? אמר לו, אני אסביר לך, נכון שאני באמת מדיני סוכה אני פטור, כי חולה ומצטער פטור מן הסוכה, אבל יש לי כאן גם מצוות הכנסת אורחים, הרי אני פה עכשיו מקיים מצוות הכנסת אורחים. במצוות הכנסת אורחים לא נאמר הפטור של מצטער פטור, שהרי אנחנו רואים אצל אברהם אבינו מתי המעשה הגדול של החסד שהוא עשה והכניס את האורחים, את המלאכים, זה ביום השלישי למילתו כשהיה חולה, אבל למרות הכל הוא יצא וחיפש לקבל אורחים, כי הכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני השכינה, שם אין דין של מצטער, ולכן הוא ירד וישב איתו עם האורח שלו, למרות שהוא פטור מן הסוכה, אבל הוא לא פטר את עצמו מדין הכנסת אורחים. וזה ללמדנו עד כמה הייתה חביבה בעיני גדולי ישראל מצוות הסוכה, שחיפשו כל תצדקה ומלבד לקיים את המצווה הזאת ולשבת בצילה דמהמנותה, שכך נקראת הסוכה בלשון הזוהר, שזהו צל של השכינה. אדם שיושב בסוכה, כידוע, הוא יושב תחת כנפי השכינה. מסופר על החזון איש שבזמן המלחמה, וכאשר הודיעו לו שיש סכנה ויש פצצות, הוא היה יושב בסוכה ואמר להם, אין יותר מקום מוגן מהסוכה, כי הסוכה היא צילה דמהמנותה, וסוכה מגינה ושומרת על האדם. לכן חיבבו מאוד 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 את מצוות הסוכה. זהו בפן של מצוות הסוכה. במצוות ארבעת המינים שאנחנו לוקחים בעזרת השם, שהתורה כותבת לנו בפרשת אמור בפרק כ"ג ג', ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות, וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. הנה התורה מצווה אותנו, מלבד מצוות הסוכה, לקיחת ארבעת המינים, שאותם אנחנו עוקדים את שלושת המינים יחד עם האתרוג, ובזה מקיימים מצוות הסדר אורייתא, נטילת הלולב יחד עם מיניו. אבל שואלים חז"ל, מדוע הפסוק כותב ולקחתם לכם ביום הראשון? למה ביום הראשון? וכי ראשון הוא, והלא תתוו הוא. אלא חז"ל דורשים מכאן, ראשון הוא לחשבון העוונות. אין הכוונה ראשון, הוא לא ראשון בחודש, הוא באמצע החודש. והוא לא יום ראשון של השבוע. אלא מדברים פה על טו בתשרי. אז מדוע קוראים לו ראשון? ביחס למה הוא נקרא ראשון? אומרים חז"ל, כאן התורה מרמזת שהוא ראשון לעוונות. שואלים המפרשים, כותב התפארת שלמה, צריך להבין למה זה ראשון לחשבון העוונות. אם כבר, אפילו אם אדם זכה ונמחלו לו עוונותיו ביום כיפור, הרי מוצאי כיפור הוא היום הראשון לחשבון העוונות, ולא טו בתשרי. מדוע טו בתשרי? הוא משיב על כך דבר נפלא בהלצה, והוא אומר דבר בדרך צחות. הנה בימים הנוראים כולנו עומדים לדין. כאשר אנחנו עומדים לדין, יש הרי סנגור ויש קטגור. הקטגור מקטרג על האדם ומביא את כל מעשיו שחס וחלילה נכשל והתפתה ליצרו והלך אחר תאוותיו, וממלא עושים לו את החשבון, הנה כך וכך מעשים שנכשלת בהם. מעידך הסנגור כמובן מביא את המצוות, אבל מלבד המצוות. סנגור עומד ואומר, מוריי ורבותיי, אין מקום לקטרוג על עם ישראל. שואלים אותו למה, והוא משיב על כך, כיוון שכל מעשיהם של ישראל זהו בגלל שהיצר הרע פיתה אותם, בא להם בכל מיני צורות שמפתה אותם ומרמה אותם, ומראה להם שאין בכך איזה איסור חמור, ולפעמים אפילו מהפך את העבירה למצווה, והוא מפתה אותם עד כמה הם יפסידו אם הם לא ישמעו בקולו. ואם כן נמצא שהם מפותים, הם שוגגים, איך אפשר להתלונן עליהם? כל הקטרוג של הקטגור אין לו מקום בכלל, כי עם ישראל פשוט הוא מפותה בפיתויי היצר. אולם הקטגור עומד כנגד הסנגור בטענות, והוא אומר, מה פתאום? איך אפשר לומר על עם ישראל שהם כאלה תמימים שאפשר לפתות אותם? אפשר לבלבל אותם? וכי עם ישראל הם כל כך טיפשים שבנקל הם מתפתים והולכים אחרי תאוותיהם, אחרי יצרם? האם, שואל הקטגור, שואל שאלה קשה, האם אנחנו יכולים לראות את עם ישראל שהוא כל כך תמים שבעסקיו הממוניים הוא גם כן הולך אחר פיתיון, אחרי טעויות כאלה בקלות שמפתים אותו ומתאים אותו ומרמים אותו. וכך יש טענה וויכוח קשה בין הסנגור לבין הקטגור. אולם הסנגור עומד על טענתו ואומר, אני אוכיח לך שאני צודק, ואני אוכיח כמה עם ישראל בנקל אפשר לפתות אותם, וכל מה שנכשלו זה רק בגלל הפיתויים שלך. ואתה תראה שאפילו בעסקות הממון שלהם אפשר בקלות לנצל אותם. והנה, לאחר יום הכיפורים, כאשר נחתם הדין, סוכם שאנחנו צריכים לבחון את עם ישראל. ובוחנים את עם ישראל, האם באמת הוא עשה את זה מאונס, בשגגה, מתוך שהפיתויים של העצר בלבלו את דעתו, ולא מתוך חס וחלילה רצון, או שזה לא יכול להיות, הם פיקחים, הם מבינים, ולא שייך להגיד שזה טעות, ולא שייך להתלונן שזה סתם פיתוי. כיצד מוכחים את זה? מוכחים את זה מעסקות הממון שהם עושים. ומתחילים לבחון את עם ישראל לאחר יום הכיפורים. והנה עם ישראל אחרי יום הכיפורים תכף מתחיל לרוץ ולהתרוצץ, לקנות ארבעת המינים, אתרוג, לולב, הדס, ערבה. מוריי ורבותיי, ומה קורה? על אתרוג אחד משלמים 100, 200, 300, 400 אלף שקלים. על אתרוג ששוקל 200 גרם. לולב משלמים 50, 100, 150 שקלים, 200 שקלים על לולב. על הדס אותו דבר. על ערבה משלמים. אם נתבונן, הרי הערך שלהם הוא אפסי. יום אחד אחרי סוכות, אף אחד לא מוכן לקנות את זה גם בשקל. אף אחד לא מוכן לקנות, לא לולב, לא הדס, לא ערבה, בשקל הוא לא יקנה את זה. אפילו את האתרוג, אם עושים ממנו ריבה, אז הוא מוכן לתת על זה 5 שקלים. אבל לשלם 200, 1,000, 1,500 שקלים על אתרוג, אין לזה שום ערך. אז בא הסנגור ואומר, מוריי ורבותיי, בשמיים הוא מתלונן ואומר, הנה מוריי ורבותיי, בוא תראו איך עם ישראל בכלום, אומרים להם אתרוג רק במחיר כזה. לא מתווכחים כמה שווה, כמה עולה קילו של אתרוגים, כמה עולה חתיכת לולב, כמה שקלים מקסימום. לא מתווכחים. אומרים להם זה המחיר. ועם ישראל הולך וקונה ומשלם, תבינו, תקילין לקיים את המצווה של ארבעת המינים. ואז מוכיח הסנגור עד כמה עם ישראל אפילו בענייני כספו וממונו הוא מתפתה. זה מצווה, אומרים לו ככה, אז הוא עושה, הוא לא עושה חשבון. נמצא שבקניית ארבעת המינים ובקיום המצווה של ארבעת המינים מגיעים לטו בתשרה, שכולם אוחזים את ארבעת המינים בשמחה, וזה מעורר סנגוריה עצומה על כלל ישראל. עד כמה מוכנים לשלם ולא אכפת להם מכסף, העיקר לקיים את המצווה. וזה הסנגוריה הכי גדולה על עם ישראל. דבר שהוא לא שווה כלום, איך הערך שלו בעיני עם ישראל בגלל המצווה, ולא עושים שום ויכוח על הדברים האלה. וזה הסנגוריה, וממילא נסתמים פיהם של המקטרגים בטוב בתשרה. רק משם מתחיל ראשון לחשבון האבונות. לכן הוא לקחת להם לכם ביום הראשון. כשמגיע טוב בתשרה, זה היום הראשון שמתחיל להיות חשבון לאבונות. כי עד לפני כן לא עשו, לא היו יכולים להתחשב בעם ישראל על שום עבירה, כי הכל נעשה מתוך פיתוי היצרי בלבד, ולא מתוך דעת צלולה. ועד כדי כך, עם ישראל מהדר במצוות של ארבעת המינים. מסופר על הגאון מווילנה, שתמיד היו רגילים לחפש לו אתרוג מיוחד, מהודר, מיוחד במינו. היו יוצאים שלחים, מחפש בכל המקומות כדי להביא לו את רוג כיאה ונאה לגדול ישראל. והנה פעם אחת יצאו וחיפשו וחיפשו ולא מצאו, חזרו בידיים ריקות. אולם לא נכנעו למצב הזה. והחליטו, התכנסו כל הקהל, מה עושים? והחליטו שחייבים ללכת ולעשות מאמץ נוסף ולשלוח שליחים לחפש את רוג לגאון מבינה. אי אפשר להשאיר אותו בלי את רוג. ואכן באמת שלחו שליח והלך והתרוצץ בכל מיני מקומות, ונקרא לידו ונזדמן לידו איזה גביר גדול שהצליח למצוא סוף סוף איזה אתרוג מהודר ביותר. ואז אותו שליח, כשראה שהוא קנה במחיר מאוד יקר אתרוג מיוחד, פנה אליו ואמר לו, אני רוצה לבקש ממך בקשה, אולי אתה מוכן למכור לי את האתרוג הזה? אמר לו, בשום אופן שבעולם, בשום מחיר שבעולם. אמר לו, אבל אני אגיד לך, אני לא בשבילי מחפש, אני לא עדיף ממך, אבל אני שליח לחפש את רוג לגדול ישראל, הגאון מווילנה. אולי אתה מוכן למכור לי את זה? אמר לו, למכור, אני לא מוכן למכור בעד כל הון שבעולם. אבל אני מוכן דבר אחד. בשביל הגאון מווילנה אני מוכן לתת את רוג שלי. אבל תנאי אחד, בתנאי אחד, שאת כל השכר של המצווה הזאת, שעושה הגאון, אני אקבל בעולם הבא. ולא. טוב, השליח, בחוסר ברירה, זה מה שיש לו, החליט שהוא בכל זאת מסכים לתנאי שלו, ולקחת את רוג על מנת כך. הביא את רוג, כמובן חזר בשמחה שסוף סוף מצא את רוג, אבל בערב סוכות, כשהוא בא לגאון מבינה בשביל להביא לו את האתרוג, היה ממש נכנס בלב כנוע ושבור, בעצבות גדולה מאוד. למה? הוא לא יודע מה לומר לגאון. מה זאת אומרת? שזה התנאי שלא יהיה לו, כל השכר של המצווה ילך לאותו אדם ולא לגאון. זה התנאי שלו. אבל אין לו ברירה, הוא חייב להגיד את זה לגאון. ואז הוא פותח את פיו ומספר לגאון את כל מה שקרה עם הנושא של האתרוג. אמר לו הגאון, כל ימי אני שמח שמחה גדולה, כל ימי אני ממתין ומחכה מתי אזכה לקיים איזה מצווה שלו על מנת לקבל פרס. וסוף סוף מזדמנת לי כזה מצווה, שסוף סוף אני אקיים את המצווה הזאת שלו על מנת לקבל פרס. לכן הגאון עוד יותר היה שמח מכל שנה ושנה. זהו הערך אצל גדולי עם ישראל בקיום מצוות ארבעת המינים. ובנוסף לכך עוד מצווה, המצווה השלישית שאופפת אותנו בחג הזה, מסופר על הגאון מווילנה, שפעם אחת כי ישבו איתו בשמחת בית השואבה, שאלו אותו, כבוד הרב, תגיד לנו מהי המצווה הכי קשה שיש בתורה מכל התרי"ג מצוות. אמר להם הגאון מווילנה, תכף השיב להם, אני חקרתי ודרשתי על הדבר הזה והגעתי למסקנה שיש מצווה אחת הכי קשה להתמודד איתה, והיא המצווה השלישית של חג הסוכות, שהפסוק מסיים לאחר לקיחת ארבעת המינים, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אומר הגאון מווילנה, ביאור הפסוק שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, מכניסת חג הסוכות ועד מוצאי חג הסוכות, שבעת ימים כפול 24 שעות, צריך לשמוח כל הזמן, שלא ייכנס בו שום רבב של עצב, של דאגה, של מצוקה. כמה קשה לעמוד בזה, שפתאום יש איזה בשורה לא הכי טובה, שפתאום מישהו הציק לו, פתאום מישהו פגע בו, פתאום מישהו הרגיז אותו, וכן על זה הדרך. הוא אומר, זה המצווה הכי קשה מכל התרי"ג מצוות. איך אפשר לזכות להיות בשמחה 24 שעות כל שבעת הימים של סוכות? וזו המצווה שצריך האדם להתאמץ בה בחג הזה. נמצאנו למדים על שלושת החלקים של מצוות הסוכות, כמו שהסברנו, מצוות הסוכה, שהיא מצווה נדירה ומיוחדת, שמקיימים אותה בכל גופו של האדם, ומקדשת ומרוממת את האדם, על כל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, וממילא מסייעת אותו להתקרב לבוראו בעבודתו יתברך. ובנוסף לכך, מצוות ארבעת המינים, עד כמה המצווה הזאת היא מסנגרת על עם ישראל, עד שהופכת את יום ט"ו בתשרי לראשון לחשבון העוונות, כי זה סנגוריה עצומה שעם ישראל משלם ומוכן לשלם את מיטב כספו על כלום, עד שהגאון היה מוכן למסור את הכל בשביל הקיום המצווה לעשות רצון בוראו. והדבר השלישי, כמו שאמרנו, שמחת החג, ושמחת בחגיך. חובה עלינו, על כל אחד ואחד מאיתנו, מוריי ורבותיי, להתכונן נפשית איך לשמוח בחג. פירושו של דבר, לנסות לדמיין אדם לעצמו, שמה יקרה כך ושמה יקרה כך ושמה יקרה כך, ואיך אני בכל זאת מתגבר על הדברים האלה, כדי לקיים מצוות עשה דאורייתא בכל רגע, לשמוח ולשמוח. צריך האדם להדליק לעצמו שירה, לחפש לו את כל האמצעים כדי לשמח את גופו, כדי שיהיה בשמחה. ועל ידי זה נזכה כולנו בעזרת השם, בזכות המצוות האלה, ודאי שהקדוש ברוך הוא ימחל לכל עם ישראל על כל עוונותיהם, ונזכה לפתקה טובה. ולא רק זה, אלא שהקדוש ברוך הוא על ידי זה יפרוס את סוכתו, סוכת שלמה, סוכת דוד עלינו, סוכת שלום, באהבה ואחווה, שלום ורעות, אמן ואמן. שבת שלום וחג שמח לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.